שבוע טוב לכולם, שבוע של פרשת וירא. אנחנו מתחילים בזמן החורף הזה, חזרנו שוב פעם לסדר הרגיל, בשיעורי ההלכה. אנחנו ממשיכים את מה שהפסקנו, שיצאנו לבין הזמנים. השיעור שלנו היום ממשיך לעסוק בדיני השכמת הבוקר, בסעיף ה', בסימן א', באורח חיים. בואו נקרא קודם כל את דברי השולחן ערוך שנמצא למעלה אצלכם. טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן, ועשרת הדיברות, ופרשת עולה, ומנחה, ושלמים, וחטאת ואשם. אומר הרמ"א, אגב, ודווקא ביחיד מותר לומר עשרת הדיברות בכל יום, אבל אסור לאומרם בציבור. יש פה מישהו שזוכר פרשת העקדה? כן. כן, מה זה היה בדיוק?
שאברהם אמרו,
עוד פעם, אברהם אבינו מה? הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו לעקוד את בנו יחידו, יחידו משרה, ולא יחידו בכלל, כי היה את ישמעאל, ואומר לנו מרן השולחן ערוך, טוב לומר פרשת העקדה. המילה טוב לומר, מה המשמעות? חייב או טוב?
טוב.
זה טוב, לא, הוא לא אמר עדיף, לא כתוב עדיף, כתוב טוב. טוב לומר פרשת העקדה. טוב. פרשת המן, מה זה מגילת אסתר?
כן.
לא, על איזה המן מדובר פה? המן במדבר, ופרשת המן, ועשרת הדיברות, מה זה? מעמד הר סיני, ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם, אני לא אשאל אתכם מה כל אחד ואחד, אבל אלה פרשיות שנאמרות, כן? איך? יפה, אז פה נראה. אבל פרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם, זה מה שכותב לנו מרן שטוב לומר. טוב לומר את כל אלו. אנחנו מכירים אנשים רבים שלפני התפילה אומרים קורבנות. זה מה שמכונה קורבנות. אנחנו מתחילים את הקורבנות לאחר ברכות השחר. פותחים אחר הדברים האלה. ומשם אנחנו מתחילים את סדר הקורבנות לאחר מכן. לגבי ארוך או לא ארוך, אני יכול להבטיח לך שאתה קורא או עושה דברים ארוכים יותר, משעממים עוד יותר, ואתה לא מתלונן שהם ארוכים. לכן הטענה ארוך נפלה מן הפרק. לכן, אם אנחנו נכנס לתוך העניין הזה, פרשת העקדה, מה הסיבה לדעתכם שאומר לנו מרן שטוב לומר פרשת העקדה כל יום? למה? מה יש? מה העניין? מה, חסר פרשיות בתורה? למה דווקא נבחרה פרשת העקדה שטוב לומר אותה כל יום ויום? נו, רבותיי, רעיונות. נו, מי ראשון? אני ראשון ואני האחרון? לא, אתם. כן, למה? איך? למה צריך להגיד את העקדה? למה טוב להגיד את העקדה כל יום? עם ישראל בנוי מזה. אוקיי, עוד רעיונות? שנזכור את העקדה. למה? כן, מה רציתי להגיד שם? בואו, קשה לי להקשיב לכל הדברים. אוקיי. אוקיי, אוקיי, עוד רעיון? איך עוד פעם? מביא דבר בשם אמרו, כן?
לא, גם אני חשבתי.
שמה? איך? לזכור מה? זכות אבות. יפה, יפה. אני אקח כל מה שאמרתם. למעשה אנחנו מזכירים בזה זכות אבות. זכות של אברהם אבינו ויצחק, העוקד והנעקד, זוכרים הספרדים? כן, העוקד והנעקד, נכון? מתי אומרים את העוקד והנעקד? ביום כיפור. למה דווקא ביום כיפור? כדי להזכיר זכות אבות. מה? ראש שנה. כן, העוקד והנעקד על המזבח, יש פיוט שלם יפה, מדהים, מתוק ומרשים, אמור לעורר את האדם. מה העניין של העוקד והנעקד? זה להזכיר לנו זכות אבות, שבזכות אבות אנחנו מזכירים, וכדי שהקדוש ברוך הוא, מה? יהיה איתנו בערך אפיים. נכון, כי אנחנו לא כל כך בסדר, ולפעמים אנחנו קצת מפספסים, אז במקום שמידת הדין תבוא עלינו מה שנקרא בבום, אנחנו מזכירים את זכות אבות, תעשה טובה, כן, אתה מכיר, אתה מכירים את הקטע הזה שיש אחד שהוא הבן של, ואז כשהוא מסתבך, אז הוא אומר, תשמעו, מה, וזה בזכות אבא שלי, ולא כמו אותו אחד, טוב, אולי אני אבטר על הדוגמה שרציתי להביא, לא כל כך מתאימה, לבוקר, לא, אני לא אביא, ואז, למעשה, זכות האבות הזו, אנחנו מעוררים אותה מיד בתחילת התפילה. איפה אנחנו מזכירים את זה? שוב? זכות אבות? ברכת אבות, 18, אנחנו מזכירים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב וכו', כן, כלומר, מזכירים זכות אבות בתפילת 18, שהיא למעשה מרכזיותה של התפילה. בהזכרת העקדה, יש עוד דבר שאנחנו אמורים ללמוד ממנה, לא סתם כותב מרן, טוב, לומר, שבפרשת העקדה, אנחנו נזכרים במעשהו ההירואי, המעשה המיוחד במינו, שאני מודה כבל עם ועדה שאם היו מבקשים ממני לעשות דבר כזה, הייתי אומר לא, אני לא עומד בזה, להקריב בני חסר סיכוי, אני לא עומד במשימה, לכן לא מבקשים ממני. וממילא אברהם אבינו במעשה הזה, בניסיון הגדול הזה, שעליו אחר כך נאמר, אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, נכון? אם כן, מה זה בא לומר? מה הוא מסמל המעשה הזה? מה לדעתכם הוא מסמל?
גבורה.
כן.
הרגע אמרת, במקרה אמרת, שלא ביקשו ממני.
לא, לא במקרה, בכוונה.
לכאורה שאני יודע שאברהם מלכה הוא בזה, אז מה...
יפה מאוד, יפה מאוד, מצוין שלנו ללכת נעיין בזוהר, ספר בראשית, פרשת. העקדה, תראה למה היה צריך לומר את זה, כי אברהם אבינו הייתה לו התחבטות בשלב המעשה. התחבטות אומר, מצד אחד זה הבן שלו, מצד שני זה ציווי השם, הוא לוקח את היד, כאילו בכוח הוא מכריח אותה לקחת את הסכין. לא, הקדוש ברוך הוא, כבר דיברנו על זה פעם בדישור, בשנה שעברה כנראה באותו זמן, או שלא הגעת או שהיית, ואתה שכחת. אני אתן לך זכות אבות, כנראה שכחת. הרעיון הוא שאברהם אבינו ואנחנו כולנו, יש לנו בחירה גם ברגע האחרון, וכמו שכותב הרמב״ם, בנושא הבחירה החופשית, שבשלב הבחירה הקדוש ברוך הוא לא מתערב כאילו כביכול הוא מעלים עין, לא יודע, לא רוצה לדעת. הוא בודק את המעשה לאחר שעשית ולא בשלב ההתלבטות. אם כן, אברהם אבינו יכול גם להגיד לא. ממילא, ממילא, כן זה בקצרה, רגל אחת, בסדר מתוק, אני לא ארחיב, כי זה לא השיעור הזה. לכן, כשאברהם אבינו עושה את המעשה הזה, מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו מסירות נפש על מה? על דבר השם, יפה, מי אמר? מי אמר? שרכוח יפה על דבר השם. הקדוש ברוך הוא מצווה והוא מוסר את נפשו עד כדי כך שלוקח את בנו יחידו אשר אהבת את יצחק ומעלה אותו לקורבן על המזבח. דבר שהוא באמת קרה פעם אחת בציווי השם אצל אברהם אבינו ולא למעשה. כלומר זה ניסיון שהתוכנית לפי מה שאומרת לנו התורה הייתה לנסות את אברהם אבל לא לתת לו לבצע את המשימה. כלומר זה ניסיון בעצם הרצון כמה אתה מעוניין, כמה אתה רוצה לקבל עליך עול מלכות שמיים. לכן אומר לנו מרן, טוב להזכיר לנו בבוקר, לקבל עלינו עול מלכות שמיים על הבוקר. על הבוקר. ולא לחכות עם כל מיני אירועים כאלו אחרים, כדי להגיד, אה נכון, יש קדוש ברוך הוא בשמיים, לקבל עלינו את עול מלכותו. טוב, הדבר הנוסף בחיי האדם, שהוא טרוד אחריו הרבה מהו, כסף, יפה, יפה מאוד, כסף, המרדף אחר הכסף, סליחה? המרדף אחר הכסף, הפרנסה. אז אם כן, מדוע אנחנו קוראים פרשת המן?
פרנסה.
זאת סגולה לפרנסה אומרים, נכון? מה יש במן שמלמד אותנו? כלומר, כשאנחנו אומרים משהו בתפילה, זה אמור להגיד לנו... דיבור, זה בא להגיד לנו משהו. מה פרשת המן באה לומר לנו, כן?
שהמן ירד מהשמיים.
ואז?
אז יעני, בגלל זה אוכל, זה אוכל כאילו שמרקים, מה אוכל קדוש, כאילו...
עוד, בסדר.
זה יכול לסמן את ה... של ברכה שיש ב...
אוקיי, אוקיי, עוד רעיון? כן. כן, והוא?
כאילו הכל בא מהשם.
יפה, כלומר הפרנסה לא באה מהמעביד, ולא... משום דבר אחר, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו דואג לפרנסת האדם, בין אם זה הוא יעבוד הרבה או בין אם יעבוד מעט. אתם מכירים אנשים שיכולים לעבוד 27 שעות ביממה, אבל למעשה הם לא מרוויחים כלום בסופו של דבר, כי הם לא יכולים שישאר אצלם משהו נגד מה שנקבע להם, כמו שהגמרא אומרת, כל מזונותיו של האדם כתובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. X כזה הוא ירוויח בשנה, חוץ מהוצאות של שבתות וימים טובים, שזה מעבר לחשבון. אז אם כן, יש אצל האשכנזים פיוט. לבו עליי בניי. נכון? פיוט, אם אני לא טועה, כתב אותו או אבן עזרא או אבן גבירול, אולי אני טועה. ולבו עליי בניי ויאכלו משמניי. שבת היום לשם, מכירים אותו? שרתם אותו, מצוין. וזה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה עליי, זה לא בחשבון שלכם. אז אם כן, איך אדם נגיד שהרוויח הרבה כסף ועבד כל כך הרבה שעות וקיבל שעות נוספות על הנוספות של הנוספות, 400%, כן? איך בכל זאת זה לא נשאר אצלו? כי פשוט הוא נוסע ברכב במקום העבודה, תקר. הולך לתקן את התקר, הוא אומר לו, תשמע, הלך עצמי. כמה? 700. נגמר, מה שהוא הרוויח, הלך. כלומר, מה שאנחנו מדברים לפרנסת האדם, אם זה לא צריך להיות אצלו, זה ילך ממנו ויעבור למי שכן צריך להיות אצלו. ממילא, הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו קוראים את פרשת המן, זה בא לומר לאדם, הפרנסה מאיתו יתברך, כמו שנאמר, פותח את ידיך, הוא מזביע. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שפותח את ידיו, הוא זה שמזביע, וזה לא תלוי רק בעבודה שלך. נכון, אדם חייב לעבוד, לעבוד, נכון, אבל לא לצאת מן הגדרים הנורמליים של המרוץ אחר הכסף. כן, הערת ביניים. רצית לומר משהו, לא? כי אני רוצה לעבור לשלב הבא. לא, טוב. סיפורי חסידים, אנחנו נדון בנפרד. אבל כן, אפשר ללמוד בסיפורי חסידים את הרעיון הפנימי, העמוק, הגרעין של הסיפור, ואנחנו עוברים למה שנאמר בשלב הבא אצל מרן, מה עוד טוב לומר? עשרת הדיברות. טוב, למה?
כי לראות מה... לזכור.
לזכור את מה?
את מעמד הר סיני.
מאיפה בא הבסיס?
איך?
הבסיס של כל...
כן, רק תרימו את בו שאני לא אתבלבל. כן, מה אתה אומר שם?
מעמד הר סיני.
למה צריך לזכור מעמד הר סיני? מה העניין?
שידעו
שהשם
למד
את
התורה, וכאילו
שהשם... מי מכם שמע פעם על הרב סעדיה גאון? שמעתם עליו? יפה, הוא כותב שכל המצוות של התורה, תרי"ג מצוות, רמוזות בעשרת הדיברות. יפה. אבל ממילא זה אומר לנו שאנחנו מזכירים לעצמנו בקריאת עשרת הדיברות את מה? את כל המצוות כולה, ברמזים. הם נמצאים כמוסים בתוך עשרת הדיברות הגלויות, אבל כל עוד ועוד שמה, והרבה כתבו על זה, רומזת למצווה אחרת מתרי"ג מצוות, בין אם זה מצוות עשה לבין מצוות לא תעשה. הכל נמצא בעשרת הדיברות, אבל מה עוד יש כאן? מה יש במעמד הר סיני כל כך ייחודי? שאומר מרן, טוב לומר כל יום. כן. כל העולם שמע את זה, עוד!
השם דיבר
איתם. השם דיבר איתם, או, מתחמם, כן, עוד!
העולם עצר מלכת, והוא ידע שעם ישראל איזה...
אה, שיר יפה עשו מזה, נכון? אבל עוד, כן.
מה
שיש
לי
דיבר איתנו, אז אנחנו לא עמדנו לזה, זה בקשה ממושה שכאילו...
אוקיי,
אוקיי,
נכון. עוד רעיונות, זה מה, הולך פה מצד שמאל לצד ימין, כן.
שמעתי.
אבל מה הרעיון השני, תזכיר?
אחד הרעיונות זה שהעולם עצר מלכת.
ואז? מה אני אמור ללמוד מזה? להזכיר לנו את המצוות, בסדר, אבל מה המצוות אומרות לנו? כשאני עושה מצווה, לפני שאני עושה מצווה, אני מברך. מה אנחנו מברכים? ברוך אתה, השם, אלוהינו מלך העולם אשר, כי נשארנו במצוותיו. כלומר, אנחנו מתקדשים על זה קיום המצווה, ומתלבשים במעיל של קדושה. אבל מה עוד? למה שאני קיים מצוות? כן. או! כלומר, ברגע שאני מזכיר לעצמי את עשרת הדיברות, אני מזכיר לעצמי את מעמד הר סיני, מזכיר לעצמי אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אני מזכיר לעצמי מה? את האמונה בקדוש ברוך הוא. וזו הסיבה, אומר מרן, טוב לומר עשרת הדיברות. מעולה, להזכיר לנו את האמונה. איפה כל בוקר הזכרנו לעצמנו את האמונה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. איפה כל בוקר אני מזכיר לעצמי את האמונה? איך שאני מתעורר, מה אני אומר? בואו אני מודה אני ביחד ונראה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים ש... וחמלה פסיק למדנו, רבה אמונתך. אני מחזק את האמונה מחדש, למה צריך לחזק אותה מחדש? כי נרדמתי, ישנתי, והנה הנשמה חזרה אליי, זה מחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא, שאני מפקיד את נשמתי בידו, והוא מחזיר לי אותה, מה שנקרא, מתוך אמון בי, שהיום אני אהיה בסדר. אז לא, בסדר, ייתן לך עוד סיכוי, ועובדה שאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים, תאריך ימים בתור ובנעים. אם כן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כרטיס אשראי, ואנחנו מאמינים בו. ולכן כשאנחנו מזכירים לעצמנו את עשרת הדיברות, אנחנו מזכירים לנו מחדש את מה? את מצוות האמונה. מה הדיבר הראשון? הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך. אני, תאמין בי, אני פה. אז לכן, אנחנו אומרים עשרת הדיברות, וטוב לומר, הוא פרשת עולה, הוא מנחה, בשלמים, הייתם נהדרים, בואו נמשיך וחטאת והאשם. רבותיי, מתי יש לנו את הקורבנות הללו? בזמן שבית המקדש היה קיים. נכון? שאל יפה מקודם, שאלה פה, הרגע, רגע, מה יפה פרשת התמיד? ולא עניתי לך, נכון? לא עניתי לך. תכף תראה את הסיבה. אבל פה אני רוצה לשים לנו נקודה חשובה, נקודה חשובה להבין את ההלכה הזאת. אבל לבניכם, במה שבית המקדש היה קיים, בני ישראל מקריבים קורבנות. מהם חלק מהקורבנות הם מחולקים לקטגוריות. קטגוריה אחת, קורבנות נדבה. שמעתם על זה? מה זה קורבנות נדבה? אדם מליבו רוצה לנדוד. אנחנו מכירים את זה גם היום, נכון? בבית מקדש מעט. אדם נודר או נודם לבית הכנסת. בסדר? אז הוא, זה נקרא קורבן נדבה. יש עולה. עולה זה קורבן נדבה. אדם רוצה להקריב עולה לשם. למה זה קורבן נדבה לשם? כי כולה עולה. אין לאף אחד חלק בה, רק לקודש ברוך הוא.
מה זה השם קורה?
תכף. מנחה ושלמים, גם כן, הם קורבנות נדבה. יש קורבנות חובה, זה קטגוריה אחרת. למשל, חטאת ואשם. מה זה חטאת? על חטאת שאני חטאתי. אשם, דבר שעשיתי בכוונה. יצאתי אשם, אני מביא קורבן אשם. ולכפר על החטאים שלנו. הגמרא אומרת שבזמן שהיה בית המקדש, הקורבנות שאנשים הביאו הם אלה שחיפרו עליהם, או אלה שניתנו כנדבה, הקדוש ברוך הוא, כן, ברך אותם בזכות אותו קורבן. היום אנחנו עושים אותו דבר, רואים מי שברך, פלוני אלמוני, שתרם, נדב לבית הכנסת כך וכך וכך, ועושים לו ברכה. כן, זה למה? כדי להזכיר לנו שלא נשכח. אז נותבים ומברכים אותם, אתם מנדבים. אם כן, הגמרא ממשיכה להגיד שלאחר חורבן בית המקדש, ולצערנו עד היום בעוונותינו הרבים, ובאחריותנו האישית, עדיין לא נבנה, מה קורה אז? אומרת הגמרא שקריאת הכסדר של הקורבנות נחשבת כהקרבת קורבן. מאיפה הגמרא הביאה את זה לדעתכם? מפסוק. הכל כתוב. מכתוב, יזל עמי. הכל כתוב. כתוב בפסוק בספר הושע בפרק י' פסוק ג' ונשלמה פרים שפתנו. היום אנחנו לא יכולים להקריא בפועל, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נאמר את זה. ולכן זה עולה לנו כאילו הקרבנו. אני לא רוצה לדון כרגע על הנושא של הכאילו, אבל ככה אומרת הגמרא, ולכן מרן כותב טוב לומר. אוקיי? תשימו לב בפנים. ופה יש לנו דבר מאוד מעניין. תשימו לב, בבקשה, לגבי עשרת הדיברות, אני רוצה קצת להרחיב. ולמה אני רוצה להרחיב? כי תראו מה כותב לנו הרמ"א. מרן כותב, וטוב לומר עשרת הדיברות. יש פה מישהו שהבוקר היה, לא היה בבית הכנסת, אז שלא יצביע, אבל מי שהיה בבית הכנסת וראה אנשים שאומרים קורבנות, כשאנחנו מסתכלים בסידורים, על סדר התפילה, ומתבוננים ומדפדפים ומעיינים היטב, גם עם משקפיים, מחפשים עשרת הדיברות בסדר הקורבנות, אנחנו מוצאים או לא? לא מוצאים. אז רגע, לא הבנתי, מרן כותב שטוב לומר כל יום.
אומרים את זה בנפרד.
למה לא אומרים את זה יחד כולם בקורבנות? למה? למה אומרים את זה בנפרד בסוף התפילה, מי שרוצה? כתוב טוב. למה זה לא מופיע בטקסט, בסדר הרגיל של הקורבנות? יש לכם רעיונות?
למה? כי בתפילה שלך פעמים אנחנו כבר מתפללים להשם, אנחנו כבר עומדים עוד עשרת הדיברות, כאילו, אתה מזכיר את זה עכשיו, כאילו. אז מי שרוצה, כאילו, רגע, כבר.
טוב.
אני מתפלל להשם עכשיו, למה אתה צריך להזכיר את
זה? אוקיי, עוד. אוקיי, מצוין, עוד רעיונות? למה זה לא מופיע? כדי לחסוך קצת דפים, קצת כסף.
כן? לחסוך מילים.
לחסוך מילים, כן. מה עוד? מה הסיבה? מה לדעתכם הסיבה שלא אומרים עשרת הדיברות? למרות שכך מופיע בהלכה וכך מופיע בגמרא. לא אומרים אותם כל יום בתוך התפילה, אלא מחוץ עליה. וכשהם נמצאים מחוץ לתפילה, מי אומר את זה? ציבור יחיד? יחיד. כל אחד לעצמו. וזה מה שאומר הרמ"א, תסתכלו, ודווקא ביחיד. מותר לומר עשרת הדיברות בכל יום, אבל אסור לומרם בציבור. הנה תשובה. למה זה לא מופיע? כי אסור לומר עשרת הדיברות כל יום בציבור. אבל מה הסיבה לזה? מה הבעיה? מה יש לנו בעיה בעשרת הדיברות שלא אומרים כל יום? אנחנו אמרנו שבעשרת הדיברות יש את היסודות של האמונה היהודית. יש שם יסודות מרכזיים בתיקון החברה, לא תרצח, לא תגנוב וכו'. נאמר לבהר סיני למשה ולבני ישראל מצד אחד, והאמירה הזו מעניקה עובדה לעשרת הדיברות חשיבות מיוחדת, כי יש בה תיקון של העולם במובן הרוחני, במובן החברתי, במובן הכלכלי. זה תיקון של כל העולם. אבל יש בזה סכנה. הסכנה היא, יש אנשים, ואני מכיר כאלה, בטוח שתכף שאני אסביר, אתם מכירים גם כן כאלה. אולי. לי יצא לפגוש כמה אנשים כאלה שאומרים שעשרת הדיברות אלו שניתנו בסיני, אנוכי ועד לא תחמוד, עשרת הדיברות הללו הם העיקריים והם עיקר התורה, ואפשר להסתפק רק בהם, לא צריך יותר כלום. יצא לכם לשמוע דברים כאלה? אבל יש כאלה. יש כאלה. לא, לא, לא רוצה עכשיו להגיד קבוצות כאלו אחרות. ומעניין מאוד, נראה, כשמרן כותב בבית יוסף לגבי הנושא הזה, נראה שהוא מקבל, מסכים לדעת הרמ"א, שאומרים את זה ביחיד ולא בציבור. עכשיו, למה אם כן, מרן לא כותב את זה כאן? הוא כן כותב, וטוב לומר, ומוסיף עשרת הדיברות. פשוט, כי ההלכה פה מתייחסת למי? שאני פותר עד עכשיו את הסעיף ואני קורא, זה מופנה בלשון רבים או בלשון יחיד? יחיד, זה פונה ליחיד, לכן הוא לא צריך לכתוב את זה בנפרד. ככה ניתן לבאר. אבל המקור לדבר הזה אני רוצה להרחיב, ותקשיבו, אני מבקש רגע קצת יותר מיקוד מחשבה. מתי לדעתכם הגמרא אומרת שבבית המקדש היו קוראים את עשרת הדיברות, באיזה חלק של התפילה? קדימה, תערערו. לא אמרו את זה בקורבנות, כי קורבנות הקריבו, לא אמרו קורבנות. עד מתי אמרו עשרת הדיברות במקדש? בתפילת 18, לא משנים דבר. גם, אוקיי, למה אחרי? איפה אנחנו מקבלים עוד מלכות שמיים? בתפילה. יפה, קריאת שמע. שמע ראשי תיבות. עול, מלכות, שמיים. נכון? שמע עין, עול. מן, מלכות. שין, שמיים. אנחנו מקבלים בינינו עול מלכות שמיים, שאנחנו נשמע ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד. נכון? אז לפני כן היו קוראים עשרת הדיברות. כי זה מה? יסודות האמונה. ואם כן, מה שיוצא לנו, מתוך ההבנה שבמקדש היו אומרים עשרת הדיברות לפני קריאת שמע, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כך אומרת הגמרא, בברכות, בדף י"ב עמוד א', אומרת הגמרא, אמר שמואל, סליחה, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, עד בגבולין ביקשו לעשות כן. ביקשו, כלומר רצו ישראל, לומר עשרת הדיברות, איפה? בכל מקום, לא רק במקדש, לפני קריאת שמע. אלא שכבר ביטלום מפני תרעומת המינים. כלומר, חכמי ישראל הורו להם שלא לעשות את זה, ולא לומר לפני קריאת שמע עשרת הדיברות בציבור, מפני אותם אנשים שטענו שאם מכל התורה מזכירים לפני קריאת שמע את עשרת הדיברות, סימן שאלו הם כל המצוות כולם וזהו ולא יותר. והם העיקר. אז כדי שלא לחזק את התפיסה הזו, ביטלו את זה. ואמרו להם לא, במקדש כן, בכל מקום לא. מעניין שהגמרא בירושלמי, אם אפשר להרים את זה בזהירות, זה כבד. הגמרא בירושלמי במסכת ברכות פרק א' הלכה אלה אומרת, ואני רוצה לקרוא לכם את מה שהגמרא אומרת מילה במילה. לא, אולי לא, אני אבהיר. שהיו המינים טוענים שאין תורה, שהתורה היא לא אמת, ולא ניתנו למשה בהר סיני. אתם מכירים כאלה? צריך פעם לשמוע דעות כאלה, דעות כוזבות. ולמעשה, עשרת הדיברות הם הדבר היחידי שניתן בסיני, ולא יותר. אנחנו הרי יודעים ומאמינים, וזו מסורת בידינו, שעברה מאב לבן, שמשה קיבל בהר סיני את עשרת הדיברות, אבל הוא עלה למעלה לקבל את התורה כולה. עוד 40 יום, כן, 40 יום ו-40 לילה היה משה בהר, וקיבל את כל התורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל, ובאורה. באורה זה התורה שבעל פה. ואם כן, אותם מינים כופרים שכפרו שבתורה שבעל פה ובתורה בכלל, חוץ מעשרת הדיברות. לכן חכמים ביטלו, כך אומרת הגמרא בירושלמי, מלתת מעמד מיוחד לעשרת הדיברות לפני קריאת שמע, ובכלל בתפילה. כי כל דבר שאני אומר בציבור, זה אומר שמה הוא?
זהו.
לא רק שהוא נכון, אלא מה הוא? כל דבר שבקדושה צריך מה? עשרה, צריך ציבור. אז אם אני אומר את זה בציבור, זה כאילו אני מעיד שזה באמת העיקר, והשאר לא. לכן ביטלו את האמירה הזו. כמו שאומר הרמ"א, מפני תרעומת המיני. אבל אם כן, בציבור לא יגידו, כי אתה לא לחזק את התפיסה הזו. אבל למה טוב לומר עשרת הדיברות ביחיד?
אני מאמין כי לך.
כדי לחזק את האמונה הפרטית של האדם. ואל אחד, אנוכי השם אלוהיך. כן. כן, שאלה.
נגיד שאני במקדש, אני אומר לעצמי, לא... אז אסור להגיד...
לא, לא, לא הבנתי, לא, אפק, סליחה, אני פשוט לא הייתי...
שאני מחוץ למקדש, אני מותר
להגיד... הייתי מרוכז במזגן, מה?
שאני
בתוך הבית כנסת
אסור להגיד
את זה. לא, מותר להגיד את זה גם בבית הכנסת. אבל לא בציבור, לא כמו שאומרים, שמע ישראל כולם ביחד. כן, לא. מנהג עדות המזרח, זה לומר את התפילה בקול, את כל התפילה. השליח ציבור אומר בקול. אצל עדות אשכנז אומר תחילה וסוף. כן? של כל חלק. לזה ולזה יש סיבות. אבל, מוצדקות. אבל, אם אני אגיד ביחד כולם עכשיו עשרת הדיברות, הרי אני מחזק את התפיסה שזה הכי חשוב, לכן אני מוציא אותה. ממילא, מתי אתה אומר עשרת הדיברות? אחר התפילה, ולבד, בבית הכנסת, כן, איך שאתה מתפלל.
אני נגיד אומר את פסוקי זמרה, ואת אומרת, מספיק לי, אז אני אעשה את הדיברות כבר.
לא, 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 אחרי התפילה עשרת הדיברות. רק אחר התפילה, לא בתוך התפילה. אם כן...
רגע, 13 עיקרים, זה גם יקרא?
איך?
13 עיקרים.
גם, זה אחרי התפילה, נכון?
אז הוא מגיע את זה
כאילו... לא, אומרים את זה בסוף התפילה. אחר עלינו שבח, הסתיימה התפילה, עכשיו תגיד, פרשת המן, פרשת מרים, 13 שבע זכירות, 13 עיקרי אמונה, פרנסה, מה שאתה רוצה, אומרים אחר כך. למה? כדי להראות שזה לא העיקר. כן. נכון, התפילה מסתיימת אחר אין כאלוהינו, וכך כותב רבנו הארי, ולכן אומרים קדיש לאחר אין כאלוהינו, קדיש דרבנן, ובדי מסתיימת התפילה, אבל כותב רבנו מוארכו בשם רבו הארי, ומי שראה או פתח או יצא לו לראות או שיפתח ויראה את סדר הכוונות בסידורי הרשש של עלינו לשבח, יהיה נדהם ונפעם ומרעד באימה. עלינו לשבח זה שבח עצום לקדוש ברוך הוא, שמעלתו כל כך גדולה, עד שאותם אנשים שאומרים עלינו לשבח תוך כדי הליכה מחוץ לבית הכנסת, ביציאה החוצה, מפספסים דבר עצום, נורא וגדול. ועליהם נאמר שהחליפו תפילת הדרך ועלינו לשבח. ועלינו לשבח הופכת להיות תפילת הדרך, כי אומרים אותה בהליכה בדרך החוצה. דבר לא טוב ולא נכון, אבל לא נרחיב בזה, כי אלא בעזרת השם כשנגיע לעלינו לשבח. בסדר? ננעת לי בראש, כמו שנאמר בגמרא, כן, כשנכנס כהן גדול לבית המקדש, לקודש הקודשים, ונענה לו בראשו. טוב, אם כן, שימו לב שאנחנו רואים שזה פסיקה של ההלכה פה בשולחן ערוך, כי זה ליחיד. גם בבית יוסף מרן כותב אותו דבר ביחיד, גם הרמ"א כותב את זה כך, גם בליג המטור, ולכן אנחנו באמת רואים שלא אומרים עשרת הדיברות בציבור. מאיפה בא המנהג, תכף, התחלתי, מאיפה בא המנהג לומר עשרת הדיברות וזכירות וכולי אחר התפילה? הדבר הזה מופיע בשער הכוונות. בשער הכוונות, בשער השישי, בעניין ברכות השחר, מובא בשם רבנו הארי, שהיה רגיל לומר אחרי התפילה, כן? פרשת המן, בעשרת הדיברות, כן? וכולי, אבל לא בציבור. לא, אני רוצה, אני חוזר בי. הארי מנע את מי שאמר את זה אחר התפילה. אחר התפילה אמר, לא אומרים שום דבר, זהו. לא מוסיפים, אני חוזר ומתקן. בשאר הכוונות, אדם שהיה קרוב אליו מאוד, מי זה היה האדם הכי קרוב אליו? מוארכו, תלמידו, היה אומר את כל הפרשיות הללו אחר התפילה, והארי מנע אותו. אמר לו, לא לומר. משום שגם ביחיד לא לומר. טוב, אבל לא נהגו ככה. כל אחד בדבר הזה יעשה כ... לא, לא להגיד בכלל לפי הארי, אבל אני אומר, העולם נוהג לומר, ומי שנוהג יש לו על מה שיסמוך ויאמר. כל הרעיון של להימנע מלומר את הפסוקים הללו נוגעים לשאלה שאתה שאלת מקודם, האם אפשר לומר את זה באמצע, לפני שנכנסים לפסוקי, לקריאת שמע. מופיע בשערי תשובה, והוא כותב שמוארכו היה נוהג לומר את כל הפסוקים הללו לפני התפילה, ולכן הארי אמר לו שלא, אבל אחר התפילה מותר. מוארכו היה תלמידו רבי חיים ויטל. אוקיי? אז זהו, זה הנושא הזה של עשרת הדיברות. יש שאלות על הנושא הזה של עשרת הדיברות? אוקיי, בואו נמשיך הלאה. איזה יופי, ברוך השם, היה מדהים. לגבי שאר הפרשיות שאנחנו מכירים, אמירת פרשיית הקורבנות, אומרים כל מיני סוגי הקורבנות, נכון? מי אמר קורבנות הבוקר? מי אמר? יפה. אנחנו מתחילים באחר הדברים האלה, אומרים לקורבן, עולה, מנחה, כן? ואשם, וחתן, כל הס... לא, רגע, רגע, רגע. זאת שאלה, זאת שאלה באמת, האם חייבים או לא. יש מי שלא אומר אותם בכלל, כי מרן כותב וטוב. והרמ"א לא כותב חייבים. הוא רק מדייק שעשרת הדיברות לא יאמרו בציבור. מכאן משמע שזה טוב, אבל לא חובה. ויש מעם ישראל כאלה שנטו לדעת המקובלים, שהדבר הזה הוא חובה. שלפני התפילה מקריבים את הקורבנות, קורבן התמיד וכו' וכו'. לגבי הסדר של אמירת הקורבנות, לא ניכנס ברוב בצורה רחבה, אלא באמת כל אחד ואחד לפי הסידור שיש לו, וזה תסתכלו אצלכם בסעיף ו'. פרשיות הקורבנות. רבותיי, בבקשה, סעיף ו'. פרשיות הקורבנות לא יאמר אליו היום. מה פירוש אליו היום? מה זה יום?
יום.
יפה, כלומר שעדיין יש אור יום מהבוקר. דרך אגב, שעון חורף היום התחיל אתמול בלילה, אז אנחנו, כבר יש לנו מוקדם מאוד, כבר אפשר להתפלל. בחמש וארבע דקות, אני לא טועה, היה היום מותר להניח תפילין כבר. ולמעשה, הרעיון הוא לומר את פרשיות הקורבנות ביום. למה ביום? מה אתם אומרים? למה ביום? כן. קורבנות מתחילים ביום. אמרנו מקודם שהקורבנות היום, כשהן בית מקדש, הם באמירה. בזמן שבית המקדש היה קיים, הקריבו קורבנות בלילה, מה אתם אומרים, כן או לא?
לא.
לא הקריבו קורבנות בלילה. מה היה הקורבן שסגר את סדר הקורבנות של אותו יום? תמיד שבין הארבעים. יפה, אז אם כן, גם היום כשאני אומר, כאילו אני מקריב. לכן את הקורבנות אומרים ביום. ביום דווקא.
היום מקריבים בלילה?
מה?
בלילה, היום
עניתי, שלא.
אז בבוקר.
לא בבוקר, אלא גם לקראת בין הארבעים, יש תמיד שבין הארבעים. אבל המשנה ברורה, תסתכלו אצלכם בסעיף קטן י' ז', מי רוצה לקרוא לי בו' סעיף קטן י' ז', משנה ברורה, בבקשה, כן? כן, אמרתי כן. רק שנייה, זה מפריע, אתה קורא לביאור הלכה, אבל הוא קורא את המשנה ברורה, כן. יפה, כלומר פה מוסיף במשנה ברורה דבר מעניין. אומר המשנה ברורה, נכון שמעיקר הדין, מתי זמן אמירת הקורבנות? ביום. אבל אם אדם לא אמר קורבנות ביום, ואין לו זמן לומר אותם ביום, יאמר אותם בלילה. קודם כל, מה זה מלמד אותנו? שגם לפי דעת המשנה ברורה, אמירת הקורבנות היא חשובה מאוד וטובה מאוד. זה דבר אחד. טובה מאוד. אבל, מה זה עוד מלמד אותנו? אם אתה אומר שקורבנות לא קרבים בלילה, אז איך באה המשנה ברורה ואומר שמי שלא סיפק בידו לומר ביום יאמר בלילה, הרי לא מקריבים בלילה. אם כן, איך אנחנו יכולים לתרץ שאלה זו? מה אתם אומרים? מה היה הסברה של המשנה ברורה לומר שגם בלילה יהיה אפשר? נו, אני מחכה לדעותיכם הברוכות. מה אתם אומרים? מה חשב המשנה ברורה כשכתב שאפשר לומר קורבנות בלילה למי שלא יספיק ביום? מה אתם אומרים? מה עמד לו במחשבה? למה להתיר דבר ש... אנחנו מבינים כאילו שאין לו שייכות, כי זה לילה, ולא מקריבים בלילה. מה אתם אומרים? מאיפה אנחנו לוקחים את הטקסט של אמירת של הקורבנות כשאנחנו אומרים אותו בסידור? מאיפה? לא, מה המקור? איפה זה כתוב? בתורה. מותר ללמוד תורה בלילה או אסור? אסור. והגית בו יומם ולילה. כלומר, כשאתה קורא בלילה, אז זה כקורא בתורה. לכן, לפי דעת המשנה ברורה, אדם שלא הספיק לקרוא קורבנות ביום, אז יקרא את כל הקורבנות בלילה ויעלה לו כלימוד תורה ולא כהקרבת קורבן. שבדל, אני פה מקריב קורבנות ואז כאילו הקרבתי קורבן, ובלילה כקורא בתורה. זה בסדר, זה משהו אחר. אבל מכאן אנחנו לומדים שגם בדעת המשנה ברורה, טוב לומר כל יום את הקורבנות שמופיעות על הסדר בזילור. אלו שלא אומרים בכלל, עוד פעם, יש להם מה שיסמוך. יש בסימן ממזיין, אם תדפדפו קדימה, אל תעשו את עכשיו, כי חבל לנו הזמן והשיעור עומד להסתיים. בסימן ממזיין, בסעיף י' ג' כתוב כך, דבר חשוב, שלפני הלימוד חייבים לומר ברכה מוכרת. מה היא? יפה, ברכת התורה. שאסור ללמוד ולומר שום דבר של פסוקים כלשהם לפני ברכת התורה. לכן, למשל, נכון, זה הספרדי. אבל אדם שלומד לפני שהאיר הבוקר, הוא לומד לפני עלות השחר. ראוי שיאמר ברכות השחר לפני קריאה של כל הפרשיות הללו, כי הוא קורא בתורה. לילה לא זמן הקרבת קורבנות. ואם האדם רוצה לומר את כל סדר הקורבנות בלילה לפני שהאיר השחר, אז הוא צריך לומר את ברכות התורה. לעדות המזרח הדבר פשוט, כי עדות המזרח נוהגים מיד כשהם קמים בלילה, אפילו ב-12 בלילה, או לקראת תיקון חצות אחרי שהם קמו מהשינה. כלומר, הם הלכו לישון מוקדם, ולא בזבזו את זמנם באינטרחט ובאינטרנט. באינטרחט איך אמרת? באיגרמה, באיסטגרם, הוא גרם לעוונות. ובכל הללו, והם קמים, הלכו לישון מוקדם, כדי שהם יצליחו לקום לתיקון חצות וישבו ילמדו כל הלילה. אז עדות המזרח נוהגים כשהם קמים לומר את כל ברכות השחר וגם ברכת התורה, ועד אין להם בעיה, יכולים ללמוד בשלווה ובשקט עד שיעלה השחר, ואז ילכו לבית הכנסת. אבל אלו הנוהגים כמו קהילות האשכנזים לומר ברכות השחר בבית הכנסת, יש להם על מה שיסמוכו, ויסיבותיהם איתם. אבל אדם מעדות אשכנז שרוצה ללמוד בלילה, מה הוא יגיד? ברכות התורה, בלי קשר לברכות השחר. ברכות השחר זה חטיבה אחת, ברכות התורה זו חטיבה שנייה. יומר ברכות התורה לפני הלימוד. בסדר? עד כאן, ברור? בואו רק נסיים את סעיף זין, כן. יכול להפוך, טוב, אם הוא יעמוד על הראש, מותר לומר ברכות השחר לכולם, אלא המנהג של עדות אשכנז לומר בבית הכנסת. לכן נסכם. ראינו לגבי פרשת העקדה, שאנחנו אומרים כל יום, וטוב לומר אותה, זה כדי להזכיר לנו זכות אבות. נכון? כך היינו, אמת או לא? חבר'ה, אנחנו רוצים לסכם, אז בואו תעזרו לי לסכם. כן? פרשת המן, להזכיר לנו שהפרנסה מאיתו התברך ולא מאף אחד אחר. עשרת הדיברות, להזכיר לנו את האמונה באל אחד, אנוכי השם אלוהיך. פרשת עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם, זה ונשלמה, פרים שפתנו, במקום הקרבת הקורבנות שעדיין לא זכינו להקריב אותה בפועל בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן ואמן.